להלכה. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן, כמו שאמרתי, מחמיר. מרן לא פוסק כדעת בעל העיתור, דעת מרן, שבות אחד במקום מצווה אסור. רק בשבות ישבות במקום מצווה יהיה לנו צעד להתיר, כדעת הרמב״ם ומרן. זהו עיקר הדין. אבל בכל מקום שיהיה לך אפשרות לעשות עוד סניף, עוד צירוף קל, תוכל בקלות רבה להקל ולהתיר בדבר. מדוע ולמה? בספר בית דוד, הרב היה לפני כ-200 שנה ויותר, הרב מספר שיש בזה מנהג נגד מרן, ומעיד הרבה קהילות נהגו בזה נגד מרן, אלא כמו שהרמה מעיד, שנהגו להקל כדעת בעל העיתור, שנהגו רבים להקל בדבר לצוות לגוי להדליק נרות לצורך סעודה, המנהג הזה היה לא רק אצל אחינו האשכנזים, אלא גם אצלנו, גם אצל הספרדים. מסיים הרב, אני כשלעצמי לא אוכל להורות לכתחילה להתיר בשבות אחד במקום מצווה, אלא רק בשבות ישבות. כל מקום, אדם שעושה כן, אני לא אמחה בידו. יש לו על מי לסמוך. זה היסוד של הרב בית דוד. העתיקו אותו הרבה מהאחרונים להלכה. עולת שמואל ועוד. ידוע מה שמספרים על הגאון רבי בן ציון קוונקה. הרב היה פה בירושלים לפני 50 שנה. הוא היה עורך המאסף. הירחון הזה היו כותבים בו הרבה מגדולי הדור. הגאון רבי יוסף חיים, רבי רחמים פרנקו ועוד. יש שם מאמרים נפלאים בהלכה. הרב היה באמצע התפילה בליל כיפור, קבע חשמל. רץ מישהו והביא גוי. התחיל לרמוז לגוי שיתקן וידליק את החשמל. הגוי לא הבין. רומזים, רומזים, לא הבין. ניגש הרב ואמר, רבותינו אמרו, אמירה לגוי שבות. רבותינו לא אמרו, אמירה לבהמה שבות. זה בהמה, זה לא מבין רמז. זה חמור. אמר לו הרב, תדליק, תראה, יש פה כפתור, תלחץ על הכפתור, תדליק. טוב, האנשים צחקו כמו שאתם צוחקים, אבל האמת הוא שהרב לא התכוון ברצינות לדבר הזה. כי כל הגזירה של חכמים הייתה אמירה לגוי, אמרו על הבהמות האלה, עם הדומה לחמור. אז מתי אסור? אלא הרב התכוון, פה יש לך א', מצווה דרבים. אם לא יהיה אור, זה לא אחד, זה לא בעיה של אחד, אלא רוב הציבור לא יודעים לומר את התפילה, הסליחות והבדויים בליל כיפור בעל פה. הרוב הגדול זקוקים לאור החשמל, ולכן זה נחשב מצווה דרבים, כמו שהותר לצורך יישוב ארץ ישראל שבות אחד במקום מצווה דרבים, אז גם זה גם כן יהיה הדבר שווה, וגם פה נוכל לסמוך, להקל ולהתיר מעיקר הדין. זאת ועוד, הרב לא נעלם ממנו דברי הרב בית דוד, שיתיר, אמר, מעיקר הדין צריך להתיר כדברי המנהג, נהגו להקל אפילו שבות אחד במקום מצווה. לכן משום זה בשעת הדחק הזה הרב שמח להקל. זאת ועוד, דעת המהרש"ם שכל הבערת אש בשבת שאסורה, דווקא אש שדומה לאש שהייתה בבית המקדש במשכן, אבל החשמל זה סוג אש אחרת ואין בה איסור מן התורה אלא מדרבנן. נכון שרוב הפוסקים חולקים על זה, כנראה שהרב צירף גם את הדעה הזו, ולכן משום זה הקל בדבר לומר לגוי בליל כיפור שידליק את החשמל. לכן גם לנו לדידן אין ספק שאם יש שיעור ואנשים רבים יושבים ולומדים בליל שבת גמרא וכיוצא בזה, וקבע האור, רוצים לומר לגוי שיבוא וידליק להם כדי שיוכלו לשבת וללמוד, אין החנמה, יהיה הדבר מותר לכתחילה. אם זה לא שיעור בגמרא, אם זה רק דרשה, אני לא בטוח שיהיה מותר. מי אומר שהדרוש בחושך הוא פחות יפה מהדרשה שהרב דורש באור? אולי אדרבה, אולי הרב יהיה לו אומץ יותר ויוכל אולי לומר את הדברים בצורה נמרצת ובוטה יותר? אני לא בטוח. לכן שם אולי עדיין יש ספק. אבל לגבי גמרא, אותיות מחכימות, אתה צריך לראות את המילים בפנים. אם יש שיעור של רבים, הנה חנמה, יהיה צד להתיר, לקרוא לגוי ואפילו לומר לו. האמת הוא שאם אתה מוצא גוי של שבת, עם הגוי הזה העסק יותר קל. אתה לא צריך לומר לו, אתה רק רומז לו. אתה אומר לו, תראה, נכבה לנו החשמל בבית כנסת. הוא מבין, מה אתה צריך אותו? אז הוא בא מיד ומדליק לך. יש כאן בבתי הונגרים, יש גוי של שבת, גם בבני ברח גם כן יש גוי מיוחד כזה, שבא בשביל הדברים האלה. אז כאן יהיה בדרך רמז, יהיה היתר יותר פשוט. מבחינת ההלכה אין הבדל אם זה גוי של שבת או לא. זה לא גוי עם דיפלומה שיש איזה היתרים רק בשבילו. מותר בכל גוי, אלא שסתם גוי לא יבין. סתם גוי הוא חמור. רק זה קצת מעולף, החמור הזה מעולף קצת. שם הגוי של שבת בבני ברק, יש לו על האופניים, יש לו שלט, גוי של שבת. כנראה הוא פוחד שזרקו עליו אבנים, יצעקו שבת, אז יש לו שם שלט על האופניים, כולם ידעו שהוא גוי, הוא לא יהודי, בשבילו מותר לנסוע על האופניים. טוב, אז אם יהיה לך צורך כזה, תוכל לרמוז לו שיבוא ידליק לך את החשמל. מה תאמר, מרן אסר בסעיף א', מרן אמר שאם ידליק נר אפילו למי שלא הודלק בשבילו יהיה אסור. אין לדמות דבר לדבר, כאן זה לצורך מצווה דרבים. לצורך מצווה דרבים הדבר קל יותר. אני אפרט עוד כמה וכמה דוגמאות שיש ביתר זה של שבות ישבות במקום מצווה שיהיה לנו צד להתיר. יש עשרות דוגמאות שכל פעם שיש לאדם בעיה הוא לבד אולי מתקשה לפתור את הבעיה. אם יעשה שאלת חכם, החכם יוכל לענות לו בדיוק איך מותר ואיך אסור. לדוגמה, עד עכשיו דיברתי לגבי חשמל בליל שבת. מה יהיה הדין לגבי יום טוב? בשבוע הבא יש לנו ליל חג השבועות, ליל יום טוב. האיסור להדליק נר ביום טוב אינו מן התורה, אלא רק מדרבנן. המשנה אמרה בביצה למד ג' שאסור להמציא אש חדשה. כל זה משום שהיית יכול להמציא את האש הזו בערב יום טוב. זה דומה למכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יום טוב. אתה זבין שזה דומה ממש והאיסור מן התורה. אבל דעת הרב המגיד מרן הבית יוסף בסימן תף קוף ב' ורוב הפוסקים שהאיסור הזה לא מן התורה, אלא כל זה רק מדרבנן. ולכן, היות והאיסור רק מדרבנן, אם אתה רוצה לומר לגוי שיבוא וידליק לי חשמל בליל יום טוב, יהיה הדבר מותר. ליל חג השבועות קורה שהגבאי שכח והחשמל נכבה. השעון שבת בשעה 9 קיבה את הכל. אנחנו באים ב-10 ללמוד קריאה מועד, אין אור, חושך. מותר להביא גוי ולומר לו, לא רק לרמוז, אלא אפילו לומר לו שידליק לך את החשמל. כי אפילו אם אני מדליק זה רק שבות. כשאני אומר לגוי זה יורד עוד דרגה, זה שבות ישבות, במקום מצווה, כדי שהרבים ישבו וילמדו קריאה מועד, בוודאי שהדבר מותר לכתחילה. אין איסור בזה, מותר לומר לגוי שיבוא וידליק, מותר לך להנות מזה. כך גם, יש לנו חלק מהדברים, חלק מהפעולות של הפעלת חשמל שאינה אסורה מן התורה אלא רק מדרבנן. כגון הדלקת חשמל בשבת, אנחנו פוסקים שזה דאורייתא, אבל הדלקת מזגן, מעברר, הסקה, כל הדברים האלה, כשאני מפעיל מוטור, כל זה אסור מדרבנן ביום שבת ואינו אסור מן התורה כי אין שם אש. לכן כותב בספר מנחת יצחק להגאון רבי יצחק יעקב וייס, הוא אומר, אם אני רוצה לשבת ללמוד ואוויר חם מאוד, אני לא יכול להתרכז מרוב חום, יש תקנה אחת, אם אני אפתח את המזגן יהיה לי נחת רוח, מול הרוח אני יכול לשבת ללמוד בצורה טובה. אומר הרב, כאן זה נקרא שבות ישבות. אפילו אם אני בעצמי עושה את זה, זה רק דרבנן, זה שבות. כשאני אומר לגוי זה יורד עוד דרגה, זה נקרא שבות ישבות לצורך מצווה אפילו יחיד. לא נאמר מצווה דרבים שבאים 100 איש ללמוד, אפילו רק אני לבד לומד בבית, גם לצורך זה יהיה הדבר מותר. כך הוא הדין גם לגבי מעברר. הרב אומר את זה אפילו על שבת. קל וחומר לגבי יום טוב, ששם יותר פשוט שעל ידי גוי יש לנו צעד להקל. אבל כאן במעברר מזגן וכיוצא בו שאין בהם שום הצתת אש, אלא הזרם הוא שמפעיל את המזגן וכו', הפעלת זרם אינה מן התורה אלא מדרבנן. אמנם לפי דעת החזון איש יהיה אסור, כי החזון איש אומר שיש כאן מלאכת בונה, ממילא יש כאן איסור דאורייתא, ושבות אחד במקום מצווה יהיה אסור. אבל רוב הפוסקים חלקים על דברי החזון איש בדבר הזה. הרב אוירבך במנחת יצחק, צצי לעזר, העריכו בזה בתשובה, והמסקנה היא שאין בזה בונה. כמו שמותר לך לפתוח את הדלת ולסגור, מישהו יאמר שפתיחת הדלת או סגירתה זה בונה? נכון שהדלת מחוברת לקרקע, אבל דרכה בכך, ואין בזה איסור בונה, כך גם הכפתור, ולכן אין בזה איסור מן התורה. אפילו אם תרצה לחשוש, יש לך כאן ספק ספקה להתיר. אולי אין בזה בונה, וזה שבוד ישבוד במקום מצווה. אפילו לפי החזון איש שזה בונה, אולי ההלכה כבעל העיתור, ששבוד אחד במקום מצווה מותר? זה הספק ספקה לדינה שיש כאן בדבר הזה, ולכן אין מקום להחמיר. אם האדם הזה בלעדי המזגן לא מסוגל לשבת ללמוד, לא יכול להתרכז מרוב החום, מעיקר הדין מותר לקרוא לגוי כדי שידליק לו, אין איסור מעיקר הדין. היו קהילות בחוץ לארץ שהיה להם איזה מנהג שגם הוא מסובך מאוד על פי כל מה שלמדנו. המנהג היה כך, כשהגבאי מוכר את העליות, הם פוחדים, אולי מישהו יתנדב וישכח, לא ישלם. מה היו עושים? היה בא גוי יושב באיזה חדר ליד בית הכנסת, והיה שומע, פלוני תרם 5 שקלים. אז הוא כותם, רושם את הכל, מוצא שבת, בא מעביר את הנייר לגבי, אלה ואלה תרמו כך וכך, ואז כולם יודעים, יקיימו את מצוות תשלום הנדר עד הסוף. כך היו הרבה קהילות שהיו עושים בחוץ לארץ. שאלה, איך עושים דבר כזה? אמירה לגוי שבות. גם פה סמכו להקל, כי הם אומרים לגוי מערב שבת. דבר שני, הגוי לא כותב בכתיבה השורית שלנו, הוא כותב בערבית. אמרנו קודם בשם הגויות מימוניות, רבנו שמחה ואור זרוע, שזה רק דרבנן. אתה מצרף את שני הדברים, יהיה לך ספק ספקה. אולי הלכה כבעל העיתור ששבות אחד במקום מצווה. לכן היה להם מנהג להקל. האמת הוא שרוב הפוסקים חולקים על האור זרוע, רוב ככל הפוסקים פוסקים כדעת הרמב״ם, שכתיבה באנגלית, בלטינית, בערבית, הכתיבה הזו אסורה מן התורה. הם מפרשים את דברי המשנה בשבת קוף ג', מפרשים את דברי המשנה כפשטה. שם המשנה אומרת, אדם שכותב שתי אותיות, בין במילו, בין משמאלו, בין משמחה, בין משתי שמות, בכל לשון, חייב. כן, המשנה אומרת שבכל השפות חייב, ולכן רוב הפוסקים לא הלכו בשיטת האור זרוע. עד כדי כך אומר הביאור הלכה בסימן שין וב, שהאור זרוע הוא יחידאה, הוא לא רוצה אפילו לצרף אותו לסניף. האמת הוא שהוא לא יחידאה, יש לו הרבה חברים כמו שאמרנו, אבל כל מקום על זה לבד קשה להסתמך, ולכן אם ישאלו אותנו עצה לא נאמר להם כך, אנחנו נעץ להם עצה אחרת. כדי שהכסף של בית כנסת לא ילך חלילה לאיבוד, אז נגיד להם עצה אחרת. היום הגבאים המסודרים, יש להם כרטסת. תגיד לגוי שבכרטסת הזו הוא יכניס את 5 שקלים, יש להם רשימה של כל המתפללים, יש מעטפה על שם ראובן בן יעקב, מעטפה שמעון בן יעקב וכן הלאה. אז אם האדם הזה תרם, כמה הוא תרם? 5. יש לו שם במשבצת 5, לוקח, מכניס לתוך המעטפה, יודעים, הוא תרם 5 שקלים. למה לך לכתוב? אין לך צורך הכרח גמור, בלעדי זה המצווה יכולה להיעשות. זה לא תנאי בא ליעדו שבלעדי זה לא תוכל לקיים את המצווה. כל שכן עם האדם הזה שנדב, הוא זכרן וזוכר, רוב האנשים זוכרים, גם בלעדי זה הם ישלמו. ולכן משום זה, אין לנו צעד להקל, לכתחילה להגיד להם כך, כאן בעניין זה יש לך אלטרנטיבה, ולכן לא נוכל לסמוך להקל. אולי אפשר להעלים עין, אדם שנקלע לבית כנסת כזה, אז הוא לא חייב למחות בהם, יכול להעלים עין, כמו שאמרנו קודם בשם הרב בית דוד. אבל אם באים לשאול אותך עצה, מה כדאי לך תחילה? לא כדאי לך תחילה ללכת בדרך זו, מן הראוי שהאדם הזה יהיה זהיר, כדי שלא יבוא להיכשל להיכנס בספק גדול במחלוקת הפוסקים בעניין זה. הרמב״ם כתב להתיר שבוד ישבוד במקום מצווה. הרמב״ם ומרן הביאו לנו עוד דוגמה, לא רק במקום מצווה יש לנו צעד להקל, אלא מרן אמר אם יהיה לך צורך הרבה מצווה מקצת חולי או צורך הרבה. בית חולים שלא ירשום בכלל, אלא כל מי שיבוא לקבל טיפול יכול לקבל טיפול וללכת, זה הפסד עצום. הוא יגיע לגרעונות של מיליוני דולרים בשנה. היום המכשור החדיש שיש בבית חולים עולה הון עתק, אז זה בוודאי הפסד מרובה. ולכן כאן בעניין זה התירו להם החכמים בתנאים מסוימים. התנאי הראשון, שגוי יהיה הפקיד הקבלה. הגוי הוא שכותב ולא יהודי, חלילה וחס להתיר על ידי יהודי, אלא רק הגוי. בית, הגוי אין לו קולמוס לכתוב בכתב האשורית שלנו, אלא הוא כותב באותיות העגולות, הכתב העברי שלנו, האותיות העגולות האלה, לפי האור זרוע, סדר הבנן. אז יהיה לך שבוד ישבוד, לפי האור זרוע, ולכן הקלו להם הפוסקים החכמים, שיכתוב בצורה הזו. האמת היא, אם אתה מביא יולדת, שם זה מיותר. אתה מביא יולדת, אז האישה נשארת שם. מה זה דחוף לרשום בליל שבת? תגיד לו, מחר בלילה אנחנו נבוא נרשום אותה, היא לא בורחת. כל חולה שנשאר להיות שם, הוא שפז בבית החולים, אין שום צורך לרשום אותו שם בקבלה. הבעיה היא, קיבלתי טיפול והלכתי. אומרים לי, אתה כבר בריא, תלך הביתה. שמו לו גבס ושלחו אותו הביתה. בזה אתה לא יודע מי היה האדם, לך תחפש אחריו ביום ראשון למצוא מי זה שעשה גבס כאן. זה בעיה. לכן כאן זה שעת הדחק הזה שיתירו. אבל כשהחולה נשאר מאושפז, אתה אומר לפקיד הקבלה, האישה הזו היולדת נשארת פה, היא לא חוזרת הביתה, אנחנו נבוא נרשום אותה ביום ראשון, אל תדאג, הרי כשהיא יוצאת היא צריכה פתק, תעודת שחרור, צריכה להירשם גם ביציאה. אין פחד שהיא תברח באמצע. ולכן בחיי גוונה אין מקום להקל. כל העניין שיש צדדים להקל זה בדוגמאות חריגות, כמו שאמרתי, כשנותנים טיפול והאדם הזה חוזר מיד לביתו, בחיי גוונה זה שעת הדחק גדול. ולכן אלה שמקילים, שמביאים גוי, יש להם על מי לסמוך. לאו דווקא בזה, אלא ההנהלה של שערי צדק וביקור חולים, חלק מהם אנשים מראי שמיים, והם מודעים שיש בעיות חמורות מאוד בכל שבת שם בבית החולים. חלק מהדברים פיקוח נפש מותר, אין שאלה, אבל הרבה מהבעיות שיש אינם בגדר פיקוח נפש, ולכן יש לך שאלה מה לעשות. הם פותרים את הבעיה בצורה כזו: כל הצוות הפרסונל או הרופאים שהם גויים שאינם בני ברית, כשבאים לחתום חוזה כותבים בפירוש בחוזה, על מנת שאתה עובד בשבת, שיקח את השבת שלו ביום שישי, ביום ראשון, יום שבת אתה עובד כאן. ואז כשיש לנו את אותם הגויים אין לנו הרבה בעיות, אנחנו יכולים להשתמש בהם לפתור הרבה מהשאלות החמורות שמתעוררות. כגון, אני יושב ליד הטלפון בבית החולים, מצלצלים, אני לא יודע האם זה שמתקשר הוא אדם ירא שמיים שיודע הלכה וזה פיקוח נפש, הוא בוודאי מותר לענות, אולי לא. יש כאלה שמתקשרים לבית החולים, הוא רוצה את החברה שלו, יש לו שם חברה אחות, והוא רשע והיא מרשעת מחללי שבת, והוא מטלפן רוצה אותה, זה פיקוח נפש זה? לך תדע מה הטלפון שעתיד להיות, אני לא נביא, אין לי רוח הקודש. לכן בכל הדברים האלה מה אני עושה? אני שם שם את הגוי. אמירה לגוי זה איסור דרבנן. כשיש לך ספק, אתה לא יודע מה הטלפון הזה, אז זה ספק דרבנן לכולה. לא רק אם זה ספק שקול, אולי פיקוח נפש אולי לא, זה אפילו ליהודים מותר, אלא אפילו אם זה לא יהיה ספק שקול, נאמר רוב הטלפונים 50-60% יותר מ-60% זה אינם פיקוח נפש, אפילו אחי, על ידי גוי יש צד להתיר. לכן הם מושיבים ליד הטלפון דווקא גוי ולא יהודי, לשטוף את הרצפה, לעשות ספונג'ה בבית חולים. זה דבר שהוא הכרח. אצלך בבית, אם לא תעשה ספונג'ה, תחכה עד מוצאי שבת, זה לא נורא. אבל שם אנשים בלב הכי לא בריאים, הבעיה של זיהום בבית חולים היא בעיה הרבה יותר רגישה, בפרט בחורף. הכל סגור, והחיידקים עוברים ממחלקה למחלקה, השוער אין לו כוח לעצור את החיידקים. תראה לי תעודת זהות, ויזה, פספורט, כרטיס חנייה, אין דברים כאלה שם. ו-20% מהמחלות שיש, זה נוצר מההידבקות שיש. אנשים נכנסים חצי בריאים, יוצאים משם חצי מתים בגלל זה. לכן הם חייבים לעשות לא רק פעם אחת ביום ספונג'ה, אלא גם יותר מזה. שוב, הדברים לא ברורים שזה ממש פיקוח נפש, והספונג'ה הזאת תציל את המצב. קשה לומר דברים בצורה ודאית. יש גם מקום להבדיל בין מחלקה למחלקה, לא כל המחלקות שוות. יש מקומות שהחולה הוא מסוכן, יחידה לטיפול נמרץ, אז אולי הדבר קל יותר. יש מחלקות יותר קלות. שוב, פותרים את הבעיה. מי עושה ספונג'ה? חלילה וחס, לא יהודי. אלא גוי. הגוי הזה, הוא מקבל מזכורת, על כל פעם שהוא עושה ספונג'ה, יש לו פרמיה. מקבל מזכורת לפי מספר הפעמים, וכולל בזה גם את יום השבת. בזה לומדים מדברי הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים, שיש צד להקל בדבר, אז עושים בצורה כזו. וכן על זה הדרך. זאת ועוד. אדם שמטלפן ביום שבת, אולי הוא חושב שאני עושה אולי איזה עבירה דרבנן, אולי הוא לא מרגיש מה שהוא עושה. אבל לפעמים יש לך בצלצול טלפון אחד 16 הבערות אש. עד כדי כך הדבר חמור. מי שיושב ליד המרכזיה ורואה איך שהמנורות נדלקות, מהבהבות, עד שמעבירים את הקו וסוגרים, הכל עובר דרך אותם המנורות, ויש כאן איסורי דאורייתא. לא מעט, אלא רבים. לעקוף את הבעיה הזו, אפשר לעשות את הכל בצורה של גרמה. הגמרא בשבת קוף חף דרשה מהפסוק. לא תעשה כל מלאכה. מה זה לא תעשה? עשייה עוד אסור, רק גרמה שרה. מהתורה, גרמה מותרת, אין איסור. כל האיסור בגרמה זה רק מדרבנן. מה עושים לעקוף את הבעיה? כשאני מרים את השפופרת מהעריסה, עדיין לא קיבלתי קו. אלא זה מפעיל מנגנון קפיצי, בעוד 10 שניות אני מקבל את הקו. מה הרווחתי בזה? במקום מעשה, זה נעשה גרמה. עדיין, גם גרמה אסור מדרבנן, כמו שכתבו המרדכי והרמה לקלמן בסימן שינה מדלת. אז מה הרווחת? שוב, אם זה לא דאורייתא אלא דרבנן, אז במקום חולה שיש בו סכנת עבר, יהיה מותר, לא יהיה בעיה. בפרט אם הגוי הזה יושב ליד הטלפון, אתה אומר לו, אבל מה אתה אומר לו? זה לא דאורייתא. אתה אומר לו שיעשה מלאכה דרבנן. אתה אומר לו שירים את הטלפון מהעריסה, אתה אומר לו שיעשה גרמה. אז זה נקרא שבות ושבות. אפילו אם יהיה מקצת חולי, ולא רק סכנת עבר, יהיה צעד להקל בדבר. כל זה על פי היסוד שקראנו עתה. אם אומר אדם לעבדו לשפחתו ללך עמו והדליקו הנר, אף על פי שגם הם צריכים לו, אין זה לצורך הגוי, כיוון שעיקר ההליכה בשביל ישראל. הגעה הוא מותר לומר לגוי ללך עמו ליטול נר דלוק, הועיל ואינו עושה רק טלטול הנר בעלמה. הגמרא בשבת קכ"ב מחלקת בין מעשה גוי שעושה לצורך יהודי, שבזה אסור להנות מאותה המלאכה בשבת, כמו שאמרנו לגבי נר, נר שהגוי הדליק בשבת, אסור לכל יהודי להנות מזה, אפילו למי שלא הודלק בשבילו, לבין דוגמה שהגוי עשה לצורך עצמו. אם הגוי הדליק את הנר לצורך עצמו, מותר גם לי להנות מזה. ועל זה באו הראשונים, הגאות מימוניות, הטור ומרן, אומרים שכל זה כשהגוי עושה רק לצורך עצמו. אבל אם בעיקר הוא עושה זה בשבילי, הדבר יהיה אסור. הכיצד? אני אומר לגוי, בוא איתי נלך למחסן, נביא משם שמן. במחסן אין אור, יש שם חושך. מיד הגוי מדליק את הפנס ובא יחד איתי. תאמר לך, אורה, אני אמרתי לו להדליק? אני לא אמרתי לו. וכי הוא עושה זה בשבילי, הוא עושה בשבילו, כדי להעיר את הדרך. זה לא כך. הגוי המשרת הזה, אם לא הייתי אומר לו כלום, הוא היה נשאר פה בחדר. הוא לא היה יורד למחסן, ולא היה צריך להדליק את האש, הוא לא היה צריך כלום. כל מה שצריך להדליק את האור, זה רק בשבילי. בשביל בעל הבית שלו, כדי להאיר את המקום, שיהיה אפשר להוציא את השמן וכיוצא בזה. לכן, זה לא נחשב לצורך הגוי, זה נקרא לצורך היהודי. ולכן, אסור לי לומר לו דבר כזה בוא עמי, כי אני יודע שיש בזה איסור אמירה לגוי, ואני נהנה ממה שהגוי מדליק בשבת. כל זה, במה דברים אמורים? שהגוי הזה מדליק את הנר, אבל אם הגוי לא מדליק, אלא יש כאן פנס דולק. את הפנס הדולק הזה הוא מרים ולוקח. זאת אומרת, אין כאן מלאכה דאורייתא שהוא בא להדליק, אלא הוא רוצה לטלטל מוקצה. נכון הדבר שגם איסורי דרבנן אנחנו אוסרים, גם שבוד ישבוד, גם כן הדבר אסור. כל זה, במה דברים אמורים? כשאין לי שום צד היתר בדבר. אבל אם יש לי איזה צד היתר בדבר, יהיה מותר. פה טלטול מוקצה, מותר לטלטל מוקצה בטלטול מן הצד. אם יש לך צנון שיש בו עלים ארוכות, אמנם הוא מכוסה באפר, אבל העלים למעלה הם מגולות. אני תופס את העלים, מושך את הכל. נכון שהזזתי אפר, טלטלתי מוקצה, אבל זה נקרא טלטול מן הצד, מותר. גם פה את הפנס הזה, אם הייתי רוצה להזיז קצת, אין אפשרות? יש אפשרות גם על ידי יהודי בטלטול מן הצד. לכן, כאן לצורך הגוי לא גזרו חכמים, כשהגוי בא ולוקח את זה, אפילו שהמטרה העיקרית היא בשבילי, אפילו אחי, על ידי גוי, אין באיסור הזה כלום, אין כאן איסור שבוד שבוד. אני עובר לסעיף ד'. אם יש נר בבית ישראל, הוא בא גוי והדליק נר אחר, מותר להשתמש לאורו בעוד שנר הראשון דולק. אבל לאחר שיכבה הראשון, אסור להשתמש לאור השני. וכן אם נתן שמן בנר הדולק, מותר להשתמש עד כדי שיכלה השמן שהיה בו כבר, ואחר כך אסור. הגהה, ומותר למחות בגוי שבא להדליק נר או להוסיף שמן. בארצות קרות מותר לומר לגוי לעשות מדורה בשביל הקטנים, ומותרים הגדולים להתחמם בו, ואפילו בשביל הגדולים מותר עם מקור גדול, שהכל חולים אצל הקור, ולא כאותם שנוהגים יותר, אף על פי שאין הקור גדול ביום ההוא. הדין הזה, הסעיפים הללו, מקורם מדברי מהר"ן ברוטנבורג, הגאות מימוניות, ספר התרומה והמרדכי, הם שדנו בנושאים האלה בדוגמאות שונות, והיסוד של סעיפים ד' ו-ה', היסוד הוא אחד. היה כאן נר, הנר היה דולק מערב שבת, הכל היה ביתר. בא הגוי, הדליק עוד נר. אני רוצה לשבת ולקרוא לאור הנרות, מותר, אין איסור. הרי גם בלעדי הנר השני יכולתי ליהנות מהנר הראשון. הנר הראשון דולק יפה, מאיר יפה, ולכן אין שום איסור בדבר, מותר לכתחילה לבוא ולקרוא לאור הנרות. או שיש כאן תנור, בא הגוי ידליק עוד תנור, אני רוצה לשבת להתחמם, אין איסור. גם בלעדי התנור השני היה כאן חום יפה מהתנור הראשון, בזה לא גזרו חכמנו. אין כאן איסור מעשה שבת להנות מכל זה, ולכן הדבר מותר לכתחילה. אם הנר הראשון קבע, הנר שהודלק ביתר ביום שישי כבר קבע, נשאר לנו הנר השני, בזה מרן אומר שאסור להנות מזה. למה? אין כאן נר של היתר, כל הנר שדולק זה רק נר של איסור. בזה אין צד להנות ממעשה שבת שעשה הגוי. כך גם במדורה. נניח היה כאן עצים, היה כאן אש מערב שבת. אילו הגוי לא היה מוסיף עוד עצים, ברגע הזה הכל היה כבוי לגמרי, לא היה לך שום חום. בזכות מה יש לך כעת עוד עצים ועוד אש? בגלל מעשה הגוי, לכן יש לך עוד חום. כאן לא יהיה יותר ליהנות מאותה המדורה. כל זה על איבד המרן. התז לא אומר כך. התז סובר, כיוון שבשעה שהדליק הגוי, הרי באותה השעה היה עוד נר, אפילו אם הנר הראשון קבע, מותר לי להמשיך ולהשתמש בנר השני ללא הגבלה. אמנם הרבה אחרונים התירו, יקלו בזה כדעת התז, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על זה למעשה, ולא שייך כאן את הכלל ספק דרבנן נקולה, אלא חייבים אנחנו להחמיר בדבר. ברגע שהנר הראשון שהודלק ביתר קבע, אסור ליהנות מהנר השני כלל ועיקר. זאת משום א', מרן חולק על התז, ב', זאת ועוד, מיסוד הדין שהוא דעת מהרם, יש לנו ראיה מפורשת לאיסור, ולכן אין מקום להקל. המעשה של מהרם היה כך. כידוע, בסוף ימיו, מהרם מרוטנבורג נעצר במגדל ויינשבורג. זה היה בגרמניה, ואותם הגויים הרשעים רצו כופר, איך היום אומרים, דמי חסות, פרוטקשן. ידעו שעם ישראל אוהבים את החכמים, אלה עיני העדה, רצו תמורתו כופר. מה עשו? עצרו את הרב. הרב אמר לתלמידיו, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם. אם תשלמו עליי כסף, כל שני וחמישי ילכו יתפיסו את החכמים, יתעללו בהם כדי לסחוט כסף מהיהודים. לכן הרב אסר לתלמידיו לשלם עבורו כסף, ועד יומו האחרון נשאר במעצר. אפילו את גופתו הנבלים האלה לא רצו לשחרר, רק בעד כופר עצום. עד כדי כך מלכות הרשעה הזו התעללו בחכם. אבל הדבר היחיד שהרשו, נתנו רשות לתלמידיו רבי שמשון בר צדוק וכן הגאות מימוניות, היו מדי פעם היו נכנסים ולומדים אצלו תורה. הוא מספר שבערב שבת הם עשו מדורה כדי להתחמם לחום המדורה. בלילה וליל שבת המדורה כמעט קבתה. העצים האלה דלקו בערו ולאט לאט התחילו לדעוך. באו העבדים שהיו שם והוסיפו עוד הרבה עצים, הגדילו את המדורה ושמחנו הרבה. זאת אומרת, נהנו לחום הזה. למה? תגיד, גוי שבא ועושה מלאכה בשביל יהודי, אסור ליהנות מזה. ואותם העבדים אמרו בפירוש שהם עושים את זה בשביל הרב, בשביל החכם. למה אם כן התירו? הסביר הגאות מימוניות, משום ששם במקום ההוא היה קור עז, והכל חולים אצל הקור. הרי מותר לומר לגוי שיעשה מלאכה לצורך חולה שאין בו סכנה. לא צריך לחכות עד שיהיה חולה. מותר להקדים רפואה למכה. אתה יודע שאם לא תדליק את התנור, האדם הזה מחמת הקור יהיה בתוך שעה-שעתיים יהיה חולה. לכן לא גזרו חכמים. לומר לגוי זה איסור דרבנן, לא גזרו חכמים, מותר הדבר לך תחילה. תאמר לגוי שידליק לך תנור או שידליק את המדורה. ושם הקור הוא גדול, קור עז. 10 מעלות מתחת האפס. האדם יכול לקפול למוות. אפילו אם תאמר, יכולים איכשהו להתחמם קצת עם מעיל פרווה, אז הוא לא ימות. אבל חולה, בוודאי שיש חשש גדול שיהיה חולה. זה נקרא, הכל חולים אצל הקור. ולכן, לצורך חולה שאין בו סכנה לא גזו חכמים, זה היה היסוד של היתר. אומר הביאור הלכה, איך התז מתיר לנו בנר או במדורה, גם לאחר שהנר הראשון קבע? הרי כל הטעם הוא בגלל שהכל חולים אצל הקור. אם לא היה חשש כזה, משמע שמהרם לא היה נהנה מהמדורה. מרן מדגיש, אומר, ולא כאותם שנוהגים מטרף על פי שאין הקור גדול ביום ההוא. אלא אם אין הקור גדול, מרן דעתו להחמיר. אם כן, אם יש לנו יסוד חשוב כזה בדברי מהרם להחמיר, בוודאי שלהלכה ולמעשה קיבלנו הוראות מרן, ולכן כל היתר מצומצם, אם הנר הראשון עדיין דולק, התנור הראשון עדיין דולק, אז מותר גם לאור הנר השני. הלב אחי, הדבר אסור. יש לנו נפקא מינה גדולה למעשה, שם, בחוץ לארץ, כמו שאמרנו, הקור הוא גדול. פה בארץ יש לך 5 מעלות, 4 מעלות, תלבש מעיל פרווה, תתכסה בשמיכה ותישן. האדם לא יהיה חולה מקור כזה, אפילו אם אין לו תנור. רק אם הקור יורד ל-0 מעלות, קור עז, בפרט אדם שאצלו הבית לא כל כך סגור טוב. יש לו מקום אחד, חלון, חצי שבור, והדלת גם לא נעולה 100%, נכנס משם אוויר וכן הלאה. לפעמים הדירה לא טובה, טוב, אין ברירה, תקרא לגוי שידליק. אבל ככה ברוב ככל ימות השנה, כאן במקומות האלה, בארצות האלה, הקור לא עז, וניתן להתגבר על הקור. לצורך אנשים מבוגרים אין מקום להתיר, רק לצורך ילד קטן. תינוק, כמו שלמדנו למעלה בסעיף א', כתבו לנו המרדכי והרמה, שילד קטן נחשב כחולה שאין בו סכנה לגבי זה, לך תקרא לגוי שידליק לך תנור. אבל לגבי אנשים מבוגרים הדבר אסור. הגאון רבי יוסף כהן, בספרו הררי בשדה, רוצה למצוא לנו דרך להתיר את ההנאה מהחשמל בארץ ישראל. פעמים רבות אמרנו שמשבע בבוקר בימי שבת אין יותר ליהנות מהחשמל. לכן אמרנו לא כדאי לאדם להשתמש בפלטה, אפילו אם הוא מדליק את הפלטה מיום שישי, אף על פי כן הדבר לא טוב, לא רצוי לעשות כן. בא הרב ואומר, מהתז בסימן זה יש לנו צד להתיר. מה הצד? בשעה שהיהודי הזה הרשע בא לתחנת הכוח ומתחיל לחלל את השבת, באותה השעה יש חשמל במדינה. זה לא שהוא מתחיל באותו רגע להדליק את החשמל, לא. החשמל דולק. יש בלב הכי חשמל בכל הארץ. אלא מהי? בלעדי המעשה הזה, בלעדי החילול שבת, היה לאט לאט החשמל הולך ויורד, ואחרי כמה שעות לא היה לנו חשמל. אז אומר הרב, כמו שכאן עם הנר הראשון דולק, לכן מותר להנות מזה, אז גם פה יהיה מותר. לפי התז, אפילו אם הנר הראשון קבע, מותר להמשיך וליהנות מזה גם אחר כך. זה היסוד שהרב לומד להקל, אומר לפי זה מותר להשתמש בחשמל כאן בארץ ישראל, אין איסור, קל וחומר בחוץ לארץ. אבל האמת הוא, היסוד הזה נכון לגבי הרגעים הראשונים, שגם בלעדי החילול שבת היה עדיין חשמל. אבל תבוא אחרי שעה, בלעדי החילול שבת לא היה לנו חשמל, לא היה לך פלטה. כל מה שהפלטה בוערת בגלל החילול שבת שעשה אותו היהודי, אליבא דמרן הדבר אסור. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, לא יכולים אנחנו לסמוך על דברי התז. מה שהרב אמר, אמר נכון, לאחינו בני ישראל האשכנזים, נכון שהביאור הלכה הקשה על התז ודחה אותו, בסדר, הם יכולים לסמוך על התז בשעת הדחק, זה נחשב שעת הדחק. לכן אם האשכנזי הזה ירצה לקחת ולהשתמש בפלטה בשבת, אני לא אמחה בידו. אבל לנו לדידן, לספרדים, מן הראוי לכתחילה להחמיר בדבר, כדאי להימנע, כי בוודאי ידוע הדבר שאם לא יעשו שום דבר, אם כל עובדי חברת החשמל לא יעבדו בשבת, לפי המכונות שיש היום, אז זה ייפסק. ב-7-8 בבוקר לא יהיה לך חשמל ולא יהיה לך פלטה. כל מה שהפלטה דולקת, זה בגלל שהיהודי הרשע הוא מחלל שבת. איך תבוא ותהנה מהחום הזה? אם חליל הספר תורה נשרף, אתה תבוא תדליק סיגריה מהספר תורה? כאן השבת נשרפת, אתה תבוא תשים פלטה בשביל החמין שלך? ולכן מן הראוי להימנע. ברוך השם לכולנו יש גז, תשתמש בגז מערב שבת, תדליק את הכל, תכין את הכל, זה הדבר, זו העצה הטובה ביותר. לכן מן הראוי לכתחילה לא להשתמש בפלטה. יש דברים שאין ברירה, שעת הדחק שנה, לכן אנחנו סומכים על הצירוף של בתי חולים ופיקוח נפש. אבל מה שאין כן בדברים שיש ברירה, כמו הדוגמה של הפלטה, קל מאוד להחמיר בדבר, אכן מן הראוי בזה להחמיר, כי הצד להקל ולהסתמך על דברי התז, הכולה כאן דחוקה מאוד, ולכן לא כדאי, לא מן הראוי, לסמוך על זה להקל. מהו הצד השני שאמרתי שכן ניתן לסמוך עליו בשעת הדחק? זהו בצירוף בתי חולים. זאת אומרת, פעם חולה שיש בו סכנה לא היה משנה אם יש חשמל או אין חשמל, לא היה שום קשר בין החשמל לבין החולים. היום היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים כשרוצים שהאדם הזה יחזור להכרתו, להבריא אותו, הם זקוקים למערכות רבות של מכשירי חשמל, להנשים אותו, וכן על זה הדרך, כולם מכונות חשמליות. לא רק בבתי החולים, אנשים רבים סובלים מקצרת, קוצר נשימה, אסמה. פעם היו אנשים כאלה מסכנים גדולים, צריכים להסיע אותם לבית החולים, וגם שם לא תמיד היו יכולים להציל את חייהם. היום לכל אחד כזה יש מכשיר חשמלי שמייצר לו חמצן, עוזר לו הרבה, מיד ברגע שהוא מרגיש קוצר נשימה הוא מדליק את המכשיר. זה נקרא פיקוח נפש, מכה של חלל. זה לא אחד או שניים, לצערנו יש 3-4% מהאוכלוסייה שחולים במחלה הזו. אז פעם היה חולה שיש בו סכנה רק בבית חולים, ביחידה לטיפול נמרץ. היום יש לך הרבה בתים והרבה שכונות שיש בהם אנשים מסוג זה, ולכן אילו היה שואל אותנו אותו העובד בחברת החשמל, מותר לי להפעיל את הטורבינה או לא, לא הייתי יכול לומר לו אל תדליק, כי אותו החולה יכול למות, אותו האדם שיש לו קוצר נשימה. לכן יש בזה בעקיפין גם עניין של פיקוח נפש, ממילא גם לנו לא יהיה איסור מעיקר הדין לאסור בדבר, ולכן במקרה של שעת הדחק אנחנו מצרפים את הדבר הזה. יש גם מקומות שהצורך הוא צורך ביטחוני. ניקח בליל שבת, אם יש חושך אפלה, אז בוא תרמוז כל חייתו יער, המחבלים האלה יכולים לעשות הרבה דברים מה שלא יכולים לעשות כשיש אור, יש תאורה רבה ברחובות, וכן על זה הדרך. לכן בכל הדברים האלה מצרפים את כל זה לסניף. יש דברים שאין לנו כמעט ברירה, לא להשתמש במעברר בשבת, זה דבר קשה, לפעמים בלי זה האדם ירדם, בלי זה לא יוכל ללמוד תורה, לכן שם אין ברירה, אנחנו סומכים על דרכי היתר. אבל לגבי הפלטה שהחומרה שם קלה מאוד, מן הראוי להחמיר בדבר. קורא סימן רש עין זין סעיף א', נר שמונח אחורי הדלת אסור לפתוח הדלת כדרכו, שמא יכבנו הרוח. יש לנו כלל לגבי הלכות שבת בפרט ובכל התורה בכלל, דבר שאין מתכוון מותר. התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכי השרת, ולכן הקדוש ברוך הוא כשציווה אותנו סור מרע בכל האיסורים שבתורה, צריכים להיזהר שלא להיכשל בשום איסור, אבל אם הדבר קרה לו שלא לרצונו, אם היה הדבר בלי כוונה, התורה לא באה בטענות על הבריות, כיוון שהדבר הזה היה ללא שום כוונה. יש לנו את זה, כמו שאמרתי, בעיקר בהלכות שבת. יש לנו לגבי מלאכת חרישה, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, יש לו קרקע שאינה מרוצפת, גינה וכיוצא בזה, גורר את הספסל ואולי יהיה חריץ, אולי יחרוש אפילו אחי, כיוון שהוא לא מתכוון, התורה לא אסרה. האדם הזה נמצא על פני השדה, לא בקרקע שלו, לא בשדה שלו, והוא רוצה ליטול שם את הידיים, לא חוששים שמא יצמיח איזה עשב, אולי יהיה תועלת לאיזה עשב מאותם המים, כי הוא לא מתכוון לזה. קל וחומר אם הוא משתין ליד איזה עץ, שוב זה לא שלו, אין לו שום רצון שזה יצמיח משהו, דבר שאין מתכוון מותר. כך גם לגבי שאר המלאכות, היינו אם האדם הזה עושה מלאכה בוודאי שאסור, אם הוא מתכוון לעשות מלאכה אין הווה אמינא שיהיה מותר, אבל אם האדם הזה עושה דבר המותר ואולי דרך אגב יהיה מזה גם תוצאה אסורה, בזה התורה לא אסרה. גם לגבי שאר האיסורים שבתורה, אני יושב באוטובוס, בא ישבה לידי איזה אישה, הרי התורה אסרה נגיעה בעריות, כמו שכתוב לא תקרבו לגלות ערווה, וחכמנו הוסיפו ואסרו, לא רק שאסור לנגוע בה, אלא אפילו לנגוע בבגדיה, אם היא לבושה מעיל, אסור לנגוע באותו המעיל באותו רגע. אם כן נחשוש, אולי שמעבור לידי איסור נגיעה. אבל כשישבתי באוטובוס, לא התכוונתי לאיסור זה. ולכן אם אין הכרח שהדבר יהיה, אין איסור בדבר. כך גם לגבי תרופות מסוימות שיכולות לגרום לאדם שהוא יהיה עקר. יש איסור מן התורה אפילו לסרס כלב, כל שבארצכם לא תעשו. כל וחומר לגבי אדם. אפילו אחי, האדם הזה לא מתכוון שהוא יהיה עקר לסרס את עצמו. מתכוון להיות בריא, ואולי יכול להיות שהתוצאות לוואי של אותה התרופה אולי יהיה כך וכך. תורה לא אסרה, מותר לאדם הזה להתרפא כדרכו. אדם שרוצה לבוא וללבוש בגד, הוא רוצה ללבוש את המעיל הזה, לראות המעיל הזה מתאים לו, לא מתאים, אולי יש בזה שעטנז. איך אתה בא ולובש את הבגד הזה, אתה מודד את הבגד, אולי יש בזה שעטנז. אבל היות ואני לבוש מעיל, אינני זקוק למעיל הארוך הזה. ברוך השם, מזג האוויר חם, זה לא חורף, ואני בלב הכי לבוש מעיל אחד, וכי אני צריך עוד מעיל כדי להתחמם עכשיו. לכן אין לו כוונה והנאה, לכן דבר שאין מתכוון, התורה לא אסרה, מותר לו לאדם הזה. אבל היות ואני לבוש מעיל, אינני זקוק למעיל הארוך הזה. ברוך השם, מזג האוויר חם, זה לא חורף, ואני בלב הכי לבוש מעיל אחד, וכי אני צריך עוד מעיל כדי להתחמם עכשיו. לכן אין לו כוונה והנאה, לכן דבר שאין מתכוון, התורה לא אסרה, מותר לו לאדם הזה ללכת ולמדוד את הבגד, אין בזה איסור שעטנז. וכן כל כיוצא בזה, בכל חלקי התורה, הכלל הוא דבר שאין מתכוון מותר. אבל הגמרא ממשיכה בשבת קכ"ח ואומרת, אביי ורבה דאמרת ארוויהו, מודה רבי שמעון בפסיק רשב ולא ימות. זאת אומרת, האדם הזה לוקח את העוף וחותך את הראש. הוא אומר, אני לא מתכוון שהעוף ימות, אני רוצה שהילד שלי ישחק בראש של העוף. אבל לא ייתכן כדבר הזה, שיהיה עוף בלי ראש מימיך, ראית דבר כזה? אין דבר כזה. אם אתה חותך את הראש של העוף, אז העוף ימות, העוף צריך ללכת לעולמו. אז כאן זו הערמה. גם רבי שמעון שהקל בדבר שאין מתכוון יותר מרבי יהודה, אבל אם הדבר הזה הוא ב100% יהיה, זה נקרא פסיק רשע, בזה אין מחלוקת. אליבא דכול עלמא, הדבר אסור. והרמב״ם כשממחיש לנו את הדוגמה שאמרתי, כותב הרמב״ם, אפילו אם האדם הזה יגיד אני לא התכוונתי, אם חתך את הראש של העוף, צריך לסכול את האדם הזה, חייב מיתה. אם זה היה בשוגג צריך להביא קורבן. למה? כאן הדבר הזה הוא פסיק רשע, ולכן החמרנו מאוד בדבר בכל האיסורים שבתורה. אני בא וגורר ספסל או ארון כבד מאוד, אני בטוח ב100%, כשאני סוחב את זה בגינה, שם האדמה רכה, בוודאי שיהיה חריץ, אני חורש שם בלי ספק. אין לי יותר לבוא ולומר, אבל אין לי שום כוונה, אני עושה את זה בלי כוונה. אבל סוף מעשה במחשבה תחילה, אתה יודע שיהיה כאן חריץ, ולכן בזה הדבר אסור. כך בכל המלאכות שבתורה, בכל האיסורים, אפילו אם האדם הזה טוען, אינני מתכוון, כיוון שהדבר מוכרח להיות, ממלא חייב. גם לגבי אב מלאכה של מתקן, אדם שלוקח הדס שיש בו הרבה ענבים, והוא פסול למצוות לולב ביום הראשון של החג, ביום תדבב תשרה, הוא לוקח ומוציא את הענבים כדי שהרוב יהיו שם העלים, הוא עובר על איסור מתקן. אפילו אם האדם הזה יבוא ויאמר, אני לא לוקח את הענבים האלה כדי לתקן את ההדס, אלא אני לוקח את זה כדי לאכול. לפעמים הענבים האלה הם שחורים וטעימים, והוא רוצה לאכול מזה. אפילו שהוא מלקט אותם לאכילה, אומרת הגמרא בסוכה למד ג', למרות שהוא טוען לך שהוא לא מתכוון, אבל כאן בהכרח, כשהוא אוכל מהענבים האלה, ההדס יהיה כשר, הוא מתקן בזה את ההדס, ובזה מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אומר לנו רבנו חננאל, כאן זו הערמה, האדם הזה רמאי, מה שהוא אומר לך שהוא לא מתכוון להכשיר את ההדס, זה לא נכון, אל תאמין לו. זו הרמה, האדם הזה בוודאי מתכוון. כיוון שהתוצאה ידועה מראש מה שיהיה, לכן בפסיק ראשי אין לנו צדדים להקל ולהתיר בדבר, אלא המסקנה היא תמיד צריך לאסור בכל התורה כולה, כולל גם בענייני שבת. הגמרא בשבת קוף-קף מביאה ברייתא. נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו. אלה דברי הברייתא. ממשיכה הגמרא, לית עלה רב. רב היה מקלל מי שפותח את הדלת מול הנר. הגמרא הבינה בהתחלה שכאן אין ודאות שהנר יכבה. והרי ידוע שיש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון בדבר שאין מתכוון. לפי רבי שמעון מותר, לרבי יהודה אסור, ורב סובר כרבי יהודה. שואלת הגמרא, נכון שרב סובר כרבי יהודה שדבר שאין מתכוון מותר? וכי אדם שיסבור כדעת רבי שמעון, אדם שילך ויפתח את הדלת בבית בחדר שיש שם נר, בגלל שהוא עשה מעשה כדעת רבי שמעון, בגלל זה צריך לקלל אותו? אז יש לו על מי לסמוך, למה צריך רב לקלל אותו? עונה הגמרא, בזה גם רבי שמעון יודע שאסור, שהרי אבי ורבה דאמרי תרוויהו, מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות. אלה דברי הגמרא, יש לנו שלושה פירושים. רבנו חננאל, רשי, הראש, הסבירו לנו שלושה פירושים, והטור והשולחן ערוך פסקו את שלושת הפירושים להלכה ולמעשה, כולם נכונים. פירוש הראשון, יש רוח, אני פותח את הדלת, הרוח יכול לגרום שהנר יכבה. הפירוש השני, אני דופק את הנר בקיר שאחרי הדלת. כשאני בא ופותח את הדלת בתנופה, הדלת נותנת מכה לנר, וזה יכול לכבות את הנר. הפירוש האחרון, אני בא ודופק את הפמותים או את הקריה, הנר של השמן, בדלת עצמה. אז תוך כדי הזזה שהוא מזיז, פותח וסוגר, יכול לכבות את הנרות. ולכן רבותינו אסרו את הדבר הזה לגמרי מכל וכל. מרן חזר על הכלל הזה גם פה, וגם לקמן בסימן תף רש פה. שם הדוגמה היא, אדם שבא לקיים מצוות נר חנוכה בערב שבת חנוכה, מזהיר הטור, בערב שבת כזה תשים את הנרות רחוק, אל תקריב אותם ליד הדלת, שמא חלילה וחס, הדלת יכולה לגרום כיבוי לאותם הנרות. שם הטור הביא את כל הפירושים, ומרן הרחיב את העניין ואמר, כל הפירושים נכונים להלכה למעשה, אנחנו חייבים להיזהר בכל אחד מהדוגמאות האלה, לכן תדליק את נרות החנוכה בערב שבת כזה, לא בטפח הסמוך לפתח, אלא תניח את זה בפנים הבית, מקום רחוק, כדי שהרוח לא יכבה את הנרות. אלא שהטור כותב שם, ורבנו שמואל מתיר. גם הרן בשולחן ערוך שם, הביא את האיסור בלשון סתם, ואחר כך הביא, יש מי שמתיר. באיזה שיטה הולך רבנו שמואל? מדוע הוא מתיר? היסוד לשיטתו, על פי דברי הגמרא והערוך במסכת שבת בתף קוף ג', שם הגמרא דנה כמה השיעור שאדם יעשה בכל מלאכה כדי להתחייב. אדם שקוצר צריך לקצור שיעור כמו תאנה גרוגרת, ואם ליפות את הקרקע בכל שיעור. שואלת הגמרא, גם אם האדם הזה לא מתכוון לבוא וליפות את הקרקע, אבל הרי בהכרח כשהוא בא וקוצר הוא גם מייפה את הקרקע, אז ממלא יהיה כאן בכל שהוא יהיה חיוב. מתרצת הגמרא, לא צריך דעביד ברעד החברי, זה לא קרקע שלו, קרקע של החבר שלו, אז מה אכפת לי אם הקרקע תהיה יפה או לא יפה? לכן אני מסתכל על התועלת שלי, איך אומרים היום, תכליס. אז הוא מסתכל מה היה לו ביד, אם יש לו גרוגרת חייב סקילה, אם לא, לא. התוספות מביאים שם על המקום את השיטה הידועה של רבנו נתן בעל הערוך. הוא מחדש ואומר, על פי הגמרא הזו, אפילו אם יהיה פסיק רשא שהקרקע תהיה יפה, יש כאן חרישה, לא מתחייב, כיוון שלא יתכוון. פסיק רשא דלא נחלה, או שלא אכפת לו, בקרקע של חברו, לא אכפת לו. אין לו התנגדות, מה אכפת לו? לא כך ולא כך. גם בדבר דאורייתא, פסיק רשא דלא נחלה, מותר. גם רבנו שמואל הולך בשיטה זו. ולכן הוא אומר לך, וכי אם אני פותח את הדלת, אני רוצה שהנרות שלי יכבו ואני אשאר בחושך? חס ושלום. אני מעוניין שהנרות יישארו דולקים. אז גם אם זה פסיק רשא, אבל פסיק רשא זה לא נחלה. ולכן, לדידן יהיה הדבר מותר. זה היסוד של הערוך. כדבריו כותב רבנו יוסף טוב עלם, כך דעת רעביה, הנציב אומר כך בדעת הרמב״ם ועוד. יש הרבה פוסקים שהלכו בשיטה זו. התוספות שם בשבת קוף ג' הביאו את החידוש הזה של בעל הערוך והקשו עליו כמה קושיות וחלקו עליו. אמרו אפילו פסיק רשא דלא נחלה, כיוון שזה במלאכה דאורייתא אסור. רק פסיק רשא דלא נחלה בדרבנן מותר, אבל אם זה בדאורייתא אומרים התוספות שאסור. נכון שאין כאן איסור מן התורה, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל איסור דרבנן מה יש. שם הביאו ראיה בעניין אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. כשהכהן היה בא לזלף את היין על המזבח, אז אולי האש שעל המזבח חלק ממנה תכבה, אם כן הוא עובר על הלב. אלא ודאי, כיוון שהוא לא מתכוון, יהיה מותר, פסיק רשא דלא נחלה, מותר, זה מה שרוצה רבנו נתן בעל הערוך להוכיח. תוספות אומרים לא, שם הוא לא מזלף ישר על הגחלים על האש, שזה יהיה ממש פסיק רשא בוודאי. אבל אם באמת זה יהיה פסיק רשא, הנה חנמה. צריך בכל הדברים כולם להחמיר בדבר. מרן בהרבה מקומות מתייחס למחלוקת הזו של התוספות ובעל הערוך. ומרן פסק כדברי רוב הפוסקים. רוב הפוסקים, התוספות, הראש, הרשב"א, הר"ן, כולם הלכו בשיטת התוספות. לא הלכו בשיטת רבנו נתן, ולכן המסקנה היא. פסיק רשא דלא נחלה בדאורייתא, הלכה היא שאסור. ולכן גם פה מרן אומר, נר שמונח אחרי הדלת, אסור לפתוח הדלת כדרכו, אפילו אם הוא לא מתכוון, כמו שאמרנו, כמה שזה קרוב לפסיק רשא, לכן הדבר הזה אסור, אין צד להתיר ולהקל בדבר, הן כאן והן בעניינים אחרים. כל הדוגמאות שהבאנו קודם, כולם, בתנאי שלא יהיה פסיק רשא, אבל אם זה במאה אחוז יהיה אפילו פסיק רשא זה לא נחלה, הדבר אסור. לכן אדם שבא לגלח במכונת גילוח, נכון שיש יותר מעיקר הדין לגלח, משום שהגילוח הזה דומה למספריים, זה גילוח שאין בו השחתה, צריך להיזהר לא לשפשף הרבה. כשהוא מגלח הרבה ומשפשף הדק היטב היטב הדק, זה גילוח שיש בו השחתה, זה ממש כמו תער. מה ההבדל אם זה תער ארוך או שזה סכינים קטנים שמסתובבים על הפנים שלו? יש אנשים שכל יום מתגלחים, לא פעם בשבוע לכבוד שבת, אלא כל בוקר הוא חוזר מבית הכנסת, הוא צריך לאכול ארוחת בוקר. ארוחת בוקר בלי עיתון, האוכל לא ירד אחר כך בגרון. צריך גם לאכול את החדשות יחד עם האוכל. זה הגבינה של הלחם, לא? אז הוא יושב, בחבל על הזמן, 10 דקות הוא אוכל, בינתיים, לוקח את המכונה ומשפשף. הוא באוכל וקורא את העיתון, הוא לא מרגיש, משפשף, משפשף. גמר להתגלח, תעביר את היד כלפי מעלה, תראה, הפנים חלקות לגמרי, כמו כף היד. זה נקרא גילוח שיש בו השחתה. וכי בגלל שזה מכונה חשמלית, וכי הדבר מותר, אין מקום להקל בזה לכתחילה, כמו שהעיר על זה הגאון בעל המשנה ברורה, בחידושיו למסכת מכות בדף כף, כך פוסק הרב פרנק ועוד מהאחרונים, החמירו בזה האחרונים מאוד, גם החזוני שהזהיר על זה. אבל קורה לפעמים שהאדם הזה יודע את ההלכה ונזהר. הוא לא עושה חזק, הוא לא משפשף. אבל יש לו איזה כפל, בפרט בגיל העמידה והלאה, כבר הפנים לא חלקות כל כך, יש כפלים. אז הוא מנסה למתוח את הכפל ולגלח, יש שם איזה שערה אחת. אז הוא מנסה לקצור את השערה ולא הולך לו. הוא מסתכל במראה, עדיין השערה לא יצאה, זה עומד לו כמו קוץ. מעביר פעם, שתיים, שלוש, עד שהסערה הזאת תרד, רק אז הוא ממשיך הלאה. שאלה, האם הדבר מותר או לא? שאל אותו, אתה מתכוון שזה יהיה חלק? אומר לך, לא, אין לי עניין שזה יהיה חלק כמו היד. אני רוצה להוריד את זה, אפילו אם אני ארגיש, כשאני מעלה כלפי מעלה, אני ארגיש קצת דקירה, אני מרגיש את השערות, זה מספיק לי. מה שאני מוליך ומביא כמה פעמים, זה כדי להוריד את השערה הזו שנשארה תקועה שם באמצע. טוב, אתה יכול להשתכנע בכוונתו הנכונה, אפילו תביא פוליגרף, מכונת האמת, ותשתכנע ב-100% שהוא דובר אמת, תלוי הדבר עד כמה הדברים שהוא אומר מדויקים במבחן המציאות. אם האדם הזה מעביר 10 פעמים הלוך ושוב, אפילו אם הוא יאמר אני לא מתכוון, אבל זה מוכרח להיות, זה פסיק ראשי. אפילו אם היה לא נחלה, פסקנו להלכה שעשו. כל בחומר שם זה הרבה פעמים פסיק ראשי דניחלה. ולכן אין צעד להתיר. אלא, תגיד לו עצה פשוטה, אדוני הנכבד, עם כלי הגילוח יהיה לך גם מספריים טובות. תקנה מהספר מספריים שיש להם בסוף שפיץ, ואז אם יש איזו שערה אחת, תחתוך אותה עם המספריים, זה יותר קל, יותר פשוט, פחות זמן, תפסיק רגע מהעיתון, תעזוב את זה, זה לא נורא, לא יהיה עוון ביטול עיתון, ביטול תורה, תעזוב את זה, תיקח את המספריים, תחתוך את השערה בצורה נורמלית, בלי עצבנות, בלי עצבים, תהיה רגוע, זה הרבה יותר טוב, אבל אם האדם הזה משפשף, הוא עלול להסתבך עם האיסור שאמרה לנו התורה, ופעד זקנם לא יגלחו וכו', התורה הזהירה אותנו, שאין יותר לאדם לגלח את פאות הזקן, 5 לבין יש בדבר זה. לכן, תמיד החכמים אומרים עצה פשוטה לכל אדם, כדי שלא יגיע על הבעיות האלה, לשאלות האלה, העצה הטובה והפשוטה ביותר, להשאיר זקן. לא אכפת לי אם יהיה זקן ארוך, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, עד טבורו, אפילו אם יהיה זקן קטן, הזקן הזה זה כמו חברת ביטוח, שלא יגיע על ידי האיסור הזה, יחתוך כמה שיחתוך, תמיד נשאר לו זקן, ותמיד יהיה לו את ההצלה הזו שלא יבוא לידי חשש איסור. לכן, החכמים תמיד אומרים, עצה טובה, מומלץ מאוד וטוב מאוד לעשות כך. אבל לפעמים יש אנשים שלא יכולים, הוא עדיין רווק, וזה שיער המעכב את האכילה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל, אין לו ברירה, טוב, אין לו מנוס, בינתיים יחכה. אבל אחרי הנישואין, ברוך השם, אשתו יראת שמיים, אשת חיל, אולי היא מעוניינת שהוא יעשה זקן יותר ממנו. היא מתביישת בפני החברות שלה, שבעלה ככה הולך, כמו איזה אדם מהרחוב, ככה בלי זקן, אין לו הדרת פנים. ברוך השם, היום אנשים מעוניינות בזה, ולכן מי שיכול כדאי מאוד. הבעיה יותר חריפה עם הנערים. מבחינת ההלכה, הבעיה הכי קשה זה דווקא עם הנערים שלנו. נער בן 14 או 15, כבר התחיל לצמוח לו קצת זקן. טוב, ההורים שמחים, ברוך השם, הבן שלהם מתבגר, קיבל גובה, ברוך השם, אבל צריכים לדאוג לו שהזקן הזה לא יחער אותו חלילה. לא צומח לו זקן ארוך, מסודר, מרובע, אלא זה קצת, דונם פה, דונם שם, צריך לקצור את זה. הולכים מיד, קונים לו מכונת גילוח. מכונת גילוח חדשה, הסכינים חדים מאוד, והשערות שלו זה שיער עדין מאוד. אדם שמתגלח 5 שנים, 10 שנים, אז זה כמו קוצים, זה קשה, עד שתגלח את זה זה קשה. אבל אצלו, בקלות רבה זה עלול להיות חלק. ולכן לא מומלץ לקנות לבחור כזה, לנער כזה, מכונת גילוח חדשה, שמחלילה יבוא לידי איסור. הטוב ביותר, תלך עם המכונה החדשה לספר. תלך אצל ידידנו יצחקי, תגיד לו, תשמע, יש פה סכינים חדים יותר מדי. תחליף לי אותם. יש לו מכונות משומשות, יש לו מכונות עם סכינים מודל 60 או 50 גם. תביא את הסכינים הישנים שלך, וזה אפילו בשביל הנער הזה, זה יקצור את השיער, אבל לא יחליק. זה הביטחון שיהיה לך, כדי שלא תכשיל את הילד הזה, אתה קונה לו מכונת גילוח כזו, ולפני עיוור, לא תיתן מכשול, אתה מכשיל אותו. מסכן, הוא עדיין לא למד את ההלכה הזו של פסיקר ש... ולכן כל אדם יהיה זהיר, כדי שלא יבוא לידי זה, בפרט היום במכונות החדישות שיש היום. יש מספרים, וככל שהמספר דק יותר, 2 אפסים, אני יודע, 0.5 מילימטר, 2 מילימטר, כל הדברים האלה יש להם משמעות רבה בהלכה. ולכן, ישתדל שהבן שלו לא ייכשל בדבר הזה, קל וחומר הוא עצמו. אני חוזר לנושא. מרן בדוגמה הראשונה כתב, נר שמונח אחורי הדלת אסור לפתוח הדלת כדרכו. הלשון הזה, כמו שאמרתי, הובא בברייתא, ואם רב היה מקלל, להתעלה רב, על מה היה מקלל? על מי שפותח כדרכו. אם זה לא יהיה כדרכו, ממילא זה לא פסיק רשה, בזה הדבר מותר. האחרונים דנו על מה שהרמ"א כתב. הרמ"א העתיק לנו את ההלכה בשם הרמב״ם והמרדכי והסמ"ג, אבל האחרונים לא הסכימו במה שהרמ"א כתב את זה בדוגמה הראשונה, שהבעיה היא כשהוא פותח את הדלת ויש רוח. האחרונים אומרים זה טעות סופר, צריך לכתוב את זה על הדוגמה האחרונה. למה? אם הבעיה היא שנכנס רוח, מה אכפת לי אם אתה פותח את הדלת בתנופה אדירה או שתפתח לאט לאט? אתה פותח לאט, אבל הרוח מבחוץ, הרוח אדירה, שורקת ונכנסת. אז מה נפקא מינה? איך אתה פותח? באיזה צורה? לכן בזה הפוסקים אומרים, אין נפקא מינה אם זה כדרכו או לא. רק לגבי אם הפמותים, הנרות, נמצאים אחרי הדלת, נמצאים בקיר. אם אתה פותח בזהירות, שלא תיתן מכה על זה, מותר. אתה פותח כדרכו, בתנופה, ואתה מזעזע את הנרות, שם יהיה הדבר אסור. לכן, בכל הדברים האלה, צריך להיזהר מאוד, שלא יבוא חלילה לידי תקלה, לידי מכשול, וכל אחת מהדוגמאות שלא יגרום עניין של חשש כיבוי. כותב הרמ"א, אם הוא דפק את הנר של השעווה אחרי הדלת, מותר לפתוח ולנעול, אף על פי שהוא קבוע בדלת עצמו, כאן זה לא דומה לנר שמן. כאן השעווה עומדת יציב, והפחד שמע חלילה וחס יכבה, הוא חשש רחוק, בזה הדבר יהיה מותר, אלא כל מה שאסרנו אם הוא קובע את זה בדלת, כל זה בנר של שמן. הגמרא ממשיכה, מביאה עוד דוגמה, שאסור לפתוח הדלת כנגד המדורה שהיא קרובה קצת אל הדלת, ואפילו אין שם אלא רוח מצויה, אבל אם היה פתוח כנגדה מותר לסגרו ואין בזה משום מחבא. הגמרא אומרת, גם בתנור ומדורה יש כלל זה ודין זה. הגמרא אומרת, גוזרים רוח שאין רוח מצויה אתו רוח שאינה מצויה. אפילו אם ברגע שאני פותח יש רוח מעט, אין הרבה רוח מצויה, שמחלילה יהיה רוח שאינה מצויה ואז הנרות יכבו או התנור והמדורה יגבהו, ולכן הדבר אסור. וזה מה שמרן מסכם בסעיף ב'. על פי זה יש מקום להעיר על חלק מגבאי בתי הכנסת שאינם יודעים הלכה ומכשילים את האנשים. בחורף קר מאוד, והגבאי הזה ברוך השם אוהב את המתפללים שלו אהבת נפש, מרחם עליהם שלא יהיה להם קר, ומדליק מערב שבת, מדליק תנור נפט. אם הוא מדליק ושם את התנור שמה בסוף, זה טוב, מקום טוב. אבל אם הוא שם את התנור ממש ליד הדלת, כשפותחים את הדלת, או מהתנופה של הדלת, או מהרוח שבא מבחוץ, אתה רואה שהלהבה של התנור עולה ויורדת. יש בזה איסור. לא חשוב לי איזה סוג תנור זה. תנור פיירסנד פרידמן וכיוצא בו, או שזה תנור נפט עם ארובה, גם בזה וגם בזה הדבר אסור. הרבה פעמים הגבאי עושה חשבון, ליד הדלת בחורף לא אוהבים לשבת, זה קר, לכן השטח הוא לא נקרא מקום ישיבה, זה מקום ישיבה מת, אז כדאי לנצל את המקום ההוא, בונה את התנור דווקא שם ליד הדלת. מי שרוצה לראות בצורה מוחשית שיש בזה איסור מחבא ומבעיר, שיעמוד ליד התנור הזה בשעה שזה דולק. יש שם חלון עגול ורואים את הלהבה בפנים. יבוא איזה אדם, יפתח את הדלת ונכנס רוח, תראה שהלהבה עולה. אתה רואה שגם באותם התנורים זה לא סגור הרמטי, אם היה סגור הרמטי זה לא היה בוער, אלא יש פתחים גם מהצדדים, ואם זה סמוך מאוד לדלת זה לא טוב. בפרט בתי כנסיות שהדלת שלהם עשויה בצד מערב. למדנו למעלה בהלכות בית הכנסת, טוב לפתוח את הפתח בצד מערב, אדם ייכנס ממול פניו, יש את ההיכל, ייכנס וישתחווה. טוב, זה טוב מבחינת התכנון, אבל לא מבחינת התנור עם השבת, זה לא מסתדר. הוא פותח את הדלת, יש רוח אדירה באה מצד מערב, בפרט פה בירושלים עיר הקודש, ואז חלילה וחס האנשים נכשלים באיסור מחבר ומבעיר. אלא אם כן יש שם דלת כפולה. לפעמים, לפני הכניסה, לפני הדלת, יש שם איזה מרפסת סגורה, יש איזה שכחה, דלת כפולה, אתה קודם סוגר את הדלת החיצונה, אחר כך אתה נכנס עם הדלת הפנימית, נו, זה עדיין חצי נחמה. אבל כשהדלת הזו היא דלת יחידה, אין שם דלת כפולה, ואתה נכנס בצורה הזו, יש חשש שתגרום איסור כיבוי והבערה. ולכן אדם שיודע מראש שיש בעיה כזו, יעיר את תשומת ליבו של הגבאי, אדוני הגבאי, אתה חייב לשנות את המקום של התנור, במקום שיהיה ליד הדלת, תשים את זה בפנים. אבל לפעמים יש גבאים שלא אוהבים לשמוע ביקורת, לא פתוחים לשמוע עצות. אומר לך, אתה תלמד אותי מה לעשות, אני כבר 50 שנה אני עושה כך. הוא חושב שאם הוא עושה את זה 50 שנה, אז זה כבר נהיה מותר. גמרא מפורשת, נו. עבר עבירה ושנה הבאה, נעשית לו כיתר. אז אם הגבאי לא מוכן לשמוע, הפסק לאותם המתפללים, אסור להם להיכנס לבית הכנסת בימי החורף בשבת. הוא יודע שהוא ייכנס, עם פתיחת הדלת תיכנס רוח ויעלה ויוריד את התנור, יותר טוב שלא ילך להתפלל באותו בית הכנסת, לא רק הוא, הוא וכל המתפללים יזהרו שלא להיכנס לשם, כדי שלא יבוא לידי איסור מבעיר או מחבר. אלא אם כן אין רוח. לפעמים האוויר קר ואין בכלל רוח, האוויר עומד. אז במצב כזה לא נורא. יפתח את הדלת בעדינות כדי שלא ייצור רוח עם התנופה של פתיחת הדלת, יפתח את זה בעדינות, אז יהיה הדבר מותר. אבל כשיש רוח והוא יודע שעם פתיחת הדלת חלילה וחס הוא יכול לגרום איסור מחבר ומבעיר, אין בזה היתר כלל ועיקר. כך גם הנרות שאשתו מדליקה בבית, לא יניח את זה ליד הדלת. אפילו אם במקרה הכוננית דווקא שמה שם לו את זה הנגר, דפק לו את זה שם ליד הדלת, ישנה שינוי מקום, שינוי מזל, ישנה את המזל של ההלכות שלו, שלא יהיה חילול שבת, ויעביר את זה מיד במקום אחר. לא יעשה אפילו שבת אחד, לא יעשה בצורה כזו שניח את הנרות ליד הדלת. הוא מכשיל את עצמו ואת כל בני ביתו באיסורים חמורים, ולכן מן הראוי שיהיה זהיר ולא יעשה כן. בספר שבירת שבת כהלכתה דן בשאלה שלך, והוא אומר שאם הלהבה תישאר אותו דבר, לא יהיה שינוי מבחינת הגובה, השטח של הלהבה, אלא במקום ימין היא תנטה שמאל וכן הלאה, הרב דעתו להתיר בתנאי שהרוח באותו רגע אינה נושבת. היסוד שלו על פי דברי מעריד והרמה, שאם באותו רגע שהוא פותח אין הרוח, אפילו אולי יהיה אחר כך, זה לא נורא. אבל אם באותו רוח, באותו רגע שהוא פותח הרוח נושבת, אז ממילא יהיה הדבר אסור. והמחשה לדבר, אני אגיד לך דוגמה פשוטה. תיקח תנור נפט, תדליק אותו בחדר סגור. מניח עם הליטר הזה זה דלק שעתיים. אם כל הזמן יפתחו ויסגרו את הדלת, אתה תראה אחרי שעה וחצי זה קבע. נגמר הנפט. למה? אתה רואה שהלהבה עולה וזה צורך יותר נפט. כך גם לגבי נר. נר שידלוק במקום סגור, ידלוק לך שעה בדיוק. אם כל הזמן פותחים וסוגרים את הדלת, ואתה רואה שהלהבה הולכת ימינה ושמאלה, פנים ואחור, אתה רואה שהיא נגמרת במקום שעה, פחות 40 דקות כבר קבע. למה? בגלל שהרוח הזו היא גורמת שיש כאן בעירה יותר, ולכן אין היתר בדבר. יכול להיות אולי שדוגמה יחידה תהיה כמו שאתה טוען לגבי גז. בגז, שם הראש של הגז שממנו יוצאת הלהבה, החורים שלו מבסטים את הגז, לא יכול לצאת הרבה מדי. יש מקסימום שיכול לצאת. אז גם אם נאמר הלהבה קצת זזה ימינה ושמאלה, אבל צריכת הגז היא אותו דבר. שם אולי יכול להיות שהטענה שלך תהיה צודקת, אז לכן בפתיחת הדלת אולי יכול להיות אולי שזה לא פסיקר של לומר שהוא גרם להבערה או לכיבוי. אבל מה שאין כן לגבי תנור נפט, אין שום צד כולה בדבר. האמת הוא שהבעיה של הנרות היא לא רק בחורף, אולי בקיץ יותר מאשר בחורף. והבעיה היא כך, בימי הקיץ כל החלונות פתוחות, כשאתה פותח את הדלת של הבית מיד נוצר רוח פרצים. בפרט אם יש לו חלון במערב והדלת במזרח, אז מיד אתה רואה שנוצר מערבולת של רוח. ואז הנר הזה, אפילו אם הוא לא ממש בחצי מטר של הדלת, אבל הרוח פרצים הזו יכולה לגרום שזה יכבה. לכן אין מנוס, תניח את זה בקרן זווית, רחוק מאוד מהדלת ומהחלון, אין מנוס, אין שום דרך אחרת. עד רבה, בימי הקיץ צריך להיזהר עוד יותר, פי כמה וכמה עם הנרות, כדי שלא יבוא חלילה לידי חילול שבת. הגמרא מביאה כללה, מרב, תעלול חלילה להיכנס, להילחד באותה הכללה, ולכן מן הראוי להיזהר בדבר. בכל הדוגמאות האלה שהבאנו, בכולם מצאנו יסוד גדול כדי להתיר. חוץ מדבר אחד. הדבר האחד והיחיד שאסרנו, זהו בדוגמה, נר שאחרי הדלת, תנור. בכל הדברים האלה יש חומרה עצומה. כאן אפילו אם לא יהיה 100%, אפילו אם תאמר אין איסור מן התורה, בכל מקרה יש גזרת חכמים, ולא סתם גזרה. גזרה ואיסור, נוסף לזה, צמוד לזה גם, כללה אדירה מרב להתעלה רב. ולכן כל אדם צריך להיזהר מאוד, כשבא להדליק תנור או נר מערב שבת, יכניס את זה פנימה ככל האפשר. בפרט אם יש לו ילדים, לא תמיד הילדים נזהרים בדברים הללו, והאדם הזה עלול לבוא לידי חילול שבת. לכן, איזהו חכם הרואה את הנולד, להניח את הנרות האלה בפנים. אפילו אם הוא אוכל לא רחוק מהדלת, המקום של האכילה דווקא ליד הדלת. אבל תשים את הנר על מקום גבוה, על איזה ארון או כוננית, כדי שתוכל לראות את זה בשעת הקידוש, אבל ירחיק את זה כדי שלא יבוא חלילה לידי חילול שבת. וכן כל כיוצא בהם. במה דברים אמורים? לגבי תנור נפט. אבל בתנור חשמלי הדבר קל יותר. אני רוצה להניח תנור חשמלי ליד הדלת, שם יש לנו צד כולה בדבר, כי הכיבוי כאן אין בו שום חשש מדאורייתא. הגמרא במסכת שבת בדף מ"ב, הגמרא מפרטת לנו, כיבוי שהתורה אסרה, אני מכבה פתילה או עץ, וזה עושה פחם. כשאדליק בפעם השנייה יהיה לי קל יותר, הכיבוי הזה הועיל לי להדלקה הבאה. אבל גחלת של מתכת, כשאתה בא להדליק בפעם השנייה, האם זה עוזר לך משהו שפעם זה היה גחלת? לא. אין קשר בין ההבערה והכיבוי הראשון לשני. ולכן בזה התורה לא עשרה. נכון הדבר שגם מלאכה שאינה צריכה לגופה בעץ זה מדרבנן, אבל שם יש יסוד לגזרה בדבר בדוגמה של דאורייתא. יכול להגיע בכיבוי עץ למלאכה דאורייתא. בכיבוי גחלת של מתכת לא יכול להגיע לדאורייתא. ולכן זה נקרא תרי דרבנן. כך הסבירו קרן דוד הגאון מסתמר ועוד. אם כך, כשאני פותח את הדלת, אין לי שום כוונה שהתנור החשמלי הזה יכבה. לא כולו וגם לא מקצתו. אין לי שום עניין. אפילו אם תאמר זה פסיק ראשי, הרוח משפיע קצת. תשים לב בחושך. כשאין בבית אור, תפתח את הדלת ותראה, כשיש רוח קרה מאוד, סליל אחד או שניים מזה נעשים יותר חלשים, האדום הופך לוורוד. למה? כי הקור משפיע בכל אופן. אפילו אם תאמר, גם הכיבוי במקצת הזה הוא נקרא כיבוי, אבל לא התכוונתי. וזה לא דומה לכיבוי הגחלת שעושה פחם, ולכן כאן בדוגמה זו הדבר קל יותר. כך גם לגבי תנור גז או קיריים של גז. אנשים רבים נזהרים לא להשתמש בחשמל, מדליקים את הגז. האדם הזה שם את הטס של נחושת על הגז, הוא מדליק בצורה טובה, זה קשר למהדרין. בקיץ לפעמים חם לו, הוא רוצה לפתוח חלונות. כשהוא פותח חלון, אז הוא יודע. יכול להיות שבעוד שעה, שעתיים אולי תהיה רוח, ואולי הגז יכבה, ייתכן. לא שייך לדמות את זה לדוגמה של נר שאחורי הדלת. כאן הדבר קל יותר, כאן במקרה זה, זה נקרא דבר שאין מתכוון, פסיק ראשי דלא נחלה בתרי דרבנן. ולכן, אם האדם הזה עושה כך, יש לו על מי לסמוך. תמיד יש מקום להבדיל בין פסיק ראשי בדבר שהוא דאורייתא, לבין דבר שהוא דרבנן. פה זה לא עושה פחם, אין לך אפשרות להגיע לדאורייתא, ואם האדם הזה לא מתכוון, כשהוא פותח את החלון, אין לו עניין לחבות, אלא כדי שיהיה יותר קר בבית, שיהיה יותר אוויר. ולכן, בזה ייתכן לומר שיהיה הדבר קל יותר. בכל אופן, אם האדם הזה ישאל, אנחנו נגיד לו עצה. לא כדאי להסתבך. יש כאן מחלוקת עצומה בפוסקים. א', המחלוקת אם זה תרי דרבנן, או שגחלת של מתכת נקרא חד דרבנן. כי כל זה כולה גזרה אחת. ב', מדברי מרן יש לנו ראיות שפסיק ראשי דלא נחלה גם בתרי דרבנן אסור. מאיכן אנחנו לומדים כן בדעת מרן? מרן כתב לקמן בסימן שין כבב סעיף זין. אדם שמתרחץ בנהר, אין לו מקווה, הלך לטבול בנהר. אחרי שהוא יוצא מהנהר, אם זה ביום שבת, אסור לו לגשת מיד לחוף. אלא מגבילים אותו, אומרים לו, תעמוד על שפת הנהר, תחכה כמה דקות, כדי שהמים שיש בסערו ועל גופו יתייבשו. למה צריך לעמוד שם? בנהר אין עירוב, ואסור לטלטל על יבד כולי עלמה. אמנם אין איסור מן התורה, זה לא רשות הרבים, אבל גם קרמלית אסור מדרבנן לטלטל שם. לכן, מרן מעתיק לנו להלכה את דברי הגמרא, שאסור לאדם הזה ללכת עם המים שעל גופו. הרי איסור קרמלית זה רק מדרבנן, והוא לא מתכוון להעביר את המים האלה. זאת ועוד. כל איסור הוצאה מן התורה, כשהאדם הזה מרים כוס מים ביד והולך. אבל כשהמים ספוגים בסערו, על גופו, זה נקרא שינוי שמוריד לדרבנן. מוציא שלא כדרך המוציאים. אם כן, יש לך כאן תרי דרבנן. א', קרמלית, ב', הוא מוציא את זה בשינוי. ולמרות הכל, מרן אוסר. אני קורא לכם את דברי מרן, כל זה גמרא מפורשת בשבת קוף ממא', ומרן מעתיק את זה שין כבב סעיף זין. הרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, מפני שלא יישארו המים עליו ויטלטלם 400 בקרמלית. זה ראיה אחת. ראיה נוספת, מרן דן בסימן שין כבחת סעיף ממחת. אדם שיורד לו דם מהאצבע ורוצה לנגב את היד, מרן כותב בשם רבי אליעזר ממיץ שאסור להניח על זה בגד. אתה שם בגד לבן, הבגד הלבן נעשה אדום, אתה צובע. אני קורא שין כ"ח סעיף מ"ח. אסור להניח בגד על מכה שיוציא ממנו דם, מפני שהדם יצבע אותו. וכי שם האדם הזה רוצה לצבוע, אחר כך הוא צריך ללכת ולחבס את המטפחת הזו. יש לו מזה הנאה? זו השיטה שכך צובעים? הרי אין דרך בכך. ולכן באמת, הרדב"ז הרבה אחרונים דנו בנושא הזה וניסו לפקפק בהלכה זו. הרבה רצו לומר שמותר. אבל אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן. מרן אוסר. אנחנו לא יכולים להתיר בזה. אם יש לך מטפחת אדומה, או אם האדם הזה פעם, לפני שחזר בתשובה, היה לו דגל אדום. ייקח את הדגל האדום, זה מצוין בשביל המכה, בשביל הפצע הזה, וטוב. אבל אם אין לו בגד אדום, שיגש לו ברז וירחץ את היד מאדם. אין לו יותר לקחת ולקנח בבד לבן. מרן אומר לשון אסור. הרי כאן זה דבר שאין מתכוון, זה פסיק ראשי בדרבנן. פסיק ראשי דלא נחלה, אפילו הכי אסור. לכן גם פה נחזור לדוגמה שלנו. יש לי גס פתוח ואני רוצה לפתוח חלון, אני לא אפתח את החלון. אני אומר לילד, יש לי ילד פחות מגיל בר מצווה, אני אגיד לו, יונתן, תיגש, תפתח את החלון. כי יש מחלוקת ויש מי שמתיר אפילו לגדול, אז לפחות נסמוך על זה לילד קטן, תגיד לילד שיפתח לך את החלון, זה עדיף יותר. אבל לאדם גדול מומלץ לכתחילה כדאי להחמיר. או עצה יותר טובה, למה לחכות עד יום שבת? מותר לפתוח את החלון גם מערב שבת. אחרי שהדלקת את הגז, הכל בסדר, תפתח את החלון. אם אתה מוכן לקחת את הסיכון שאולי הגז יכבה, אולי לא יהיה לך חמין מבושלתו, תיקח סיכון, אין בעיה. אבל למה לחכות עד יום שבת לפתוח את החלון? ולכן העצה בדברים הללו להיזהר, הזהירות בכל זה היא טובה מאוד. יש עשרות דוגמאות שמסתעפים מהבעיה הזו, פסיק ראשי דלא נחלה בדרבנן. הפוסקים דנו בהם בהרחבה. יש עשרות תשובות שכתבו הפוסקים. אם נרצה לדבר בנושא הזה, אפשר לדבר כמה חודשים בלי גוזמה. יש עשרות סוגיות בשעס שדנו בהם הפוסקים. אני אפרט חלק קטן מהדוגמאות שאנחנו נתקלים בהם כל שבת, ולא כולם יודעים שזה שייך לנושא הזה. דוגמה ראשונה, יש לי מקרר, אני רוצה לפתוח את המקרר ביום שבת. כמובן, את המנורה אני כבר ניטרלתי. בערב שבת הברקתי עליה כפתור והמנורה לא תדלק. עדיין יבוא אדם ויגיד לך, יהודי, הרי בשעה שאתה פותח את הדלת נכנס אוויר חם. האוויר החם הזה גורם שהמנוע יפעל, אם כן אתה גורם כאן הפעלת מנוע בשבת. מי מתיר לך לפתוח מקרר? גם שם יסוד היתר, על פי מה שאמרנו, זה פסיק ראשי דלא נחלה בתרי דרבנן. קודם כל, האדם הזה לא מתכוון, אין לו כוונה להפעיל את המנוע. בשעה שהוא פותח את הדלת, כוונתו להוציא משם מים קרים או דבר אחר, אין לו כוונה ורצון להפעיל את המנוע, את המוטו. אלא מה, תומש הזה, פסיק ראשי, זה לא נעשה מיד, אלא זה גרמה. כל מי שיודע איך המנוע הזה פועל, בתא ההקפאה יש שם ברזל שהוא שגורם להפעיל את המנוע. והשיטה היא כך, כל ברזל כשהוא קר הוא מתכווץ, כשהוא חם מאוד אז הוא מתרחב. זו השיטה. יש בברזל הזה, כמו שאמרתי, חיבור למנוע. כשהוא מתחבר מפעיל את המנוע, כשהוא ניתק אז זה נעשה קצר ואין חיבור למנוע, ולכן המנוע מפסיק. כשנכנס אוויר חם, מהרגע שנכנס לשם האוויר עד שהברזל הזה מתחיל קצת להיות מושפע, להתרחב רבע מילימטר כדי להתחבר ולהפעיל את המנוע, זה לוקח לפחות שתי דקות. אז גם אם נאמר אני הכנסתי אוויר חם וזה גרם להפעיל את המנוע, אבל זה לקח שתי דקות. והרי אמרה התורה, לא תעשה כל מלאכה, דרשו חכמים בשבת קופחף, לא תעשה עשייה ודה אסור, אבל גרמה מותר, שרה. ולכן, כיוון שאני לא מתכוון, זה נקרא פסיק ראשי דלא נחלה בדרבנן, לכן אין בזה איסור מעיקר הדין, גם בשעה שהמנוע לא פועל, מעיקר הדין מותר לפתוח את הדלת. אנשים שמחמירים מה עושים? מחכים. אחרי שהמנוע התחיל לפעול, רק אז פותחים את הדלת. מי שיכול להחמיר, למה לא? בקיץ קל מאוד להחמיר, כי בכל חצי שעה-שעה המנוע פועל באמת. אבל בחורף, לפעמים לוקח 6 שעות עד שהמנוע יפעל, תחכה לו, זה קשה. לכן, מעיקר הדין, אין איסור בדבר על פי היסוד שאמרנו, יש מתירים. כי הפעלת מנוע שאין באש אינה דאורייתא אלא דרבנן. וזה גרמה, אז זה נקרא תרי דרבנן. כשאני לא מתכוון, אז זה פסיק ראשי דלא נחלה בתרי דרבנן. לכן משום זה, אדם שירצה להקל, להתיר בדבר הזה, יש לו על מי לסמוך, אין איסור בדבר. כך גם לגבי ירידה במעלית אוטומטית בשבת. אסור לרדת או לעלות במעלית ביום שבת, כשאני לוחץ על הכפתור, נכנס, יוצא, פותח את הדלת, בכל הדברים הללו יש איסור גמור. אבל היום בזמן הזה יש מעליות אוטומטיות, זה מכונה בשם מעלית שבת. יש שם שעון אוטומט, המעלית עולה לבד, יורדת לבד, הדלת נפתחת לבד, אתה לא צריך לעשות שום דבר, שום מעשה אתה לא צריך. לכן לעלות במעלית כזו ביום שבת מותר. אין שום שאלה, אני לא עושה שום מלאכה, הדבר מותר. הבעיה שיש לגבי ירידה, לרדת באותה המעלית, זו הבעיה העיקרית שעליה דנים אחרוני דורנו. מי שמכיר את הפטנט של המעלית יודע שכנגד הצריף של המעלית יש כנגדה משקולת, והמשקולת שוקלת הרבה יותר מהצריף. ולכן כשאדם יורד באותה המעלית, למעשה הוא צורך הרבה יותר חשמל ממה שהוא עולה. הכבלים הם מתאמצים הרבה כדי להרים את המשקולת. מי שרוצה להסתכל בלילה דרך הפיר של המעלית, הוא יכול לראות בלילה שם במנואלה, תוך כדי סיבוב הקבל הזה, החבל שעשוי מפלדה משתחק, וזה יוצר ניצוצות אש. אם כך, כשאתה יורד במעלית אתה מייצר אש בשבת, מי יתיר לך להפעיל מעליות כאלה? שוב, גם בזה אין חשש מן התורה. הרמב״ם כותב, איזה אש אסור מן התורה? אש שעשוי או להעיר או לחמם. הניצוצות האלה אינם עשויים לא להעיר ולא לחמם. אם כן, הבעיה שלהם היא רק מדרבנן. אם הייתי מתכוון היה אסור, אבל היות ואני לא מתכוון, זה נקרא בשם פסיק ראשי דלא נחלה בדרבנן, לכן אין איסור. מעיקר הדין, אדם שרוצה לרדת באותה המעלית, המעלית האוטומטית הזו, מעיקר הדין מותר. אדם שרוצה להחמיר, החומרה קלה מאוד. לרדת כמה קומות ברגל זה לא קשה, לעלות זה קשה מאוד. אם היינו מחמירים עליך את העלייה, הייתה לך בעיה.